צהריים טובים. אנחנו רוצים להתחיל פרק ז' בביאור חלקי הזריזות. הסברנו בפעמים הקודמות, על בסיס דברי הרמח"ל, שמידת הזריזות בנויה על תכונת הגבורה שבנפש. הגבורה שיש יכולת לאדם להגביר את העולם הפנימי על העולם החיצוני. להגביר את הכוח הרוחני, הנפשי, הנשמתי שלנו, שיוכל להפעיל את הגוף. אף על פי שהגוף מצד עצמו רוצה מנוחה ורוצה שלווה, והוא לא אוהב את הטרחה, הגבורה של מידת הזריזות היא כזאת שמאפשרת לנו להקשיב לצורכי הנשמה שלנו, לא פחות ממה שאנחנו מקשיבים לצורכי הגוף. לא לתת לגוף להשתיק את הקולות הפנימיים שלנו ולפעול על פיהם, להתגבר על בקשת המנוחה של הגוף. הזכרנו בפעמים, עוד בתחילת הספר כשלמדנו, בתחילת מסילת ישרים, שבעצם כל בניין האישיות של הרמח"ל, שבא לבנות לנו מידות בנפש, הזכרנו שהרמח"ל לא מדבר כאן, על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, בכל המידות שקיימות. יש לנו מידת שמחה, ויש לנו מידת הסתפקות במועט, יש עוד הרבה מידות שלכאורה לא מנויות בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, יש רק 10 מידות שאנחנו עוסקים בהן. אומנם הרמח"ל בהמשך, בעיקר במידת הנקיות, יעסוק בעוד הרבה מידות פרטיות. אבל לא כתובים כאן בברייתא, במסילה שלנו, כל המידות כולה. הזכרנו אז שכל העניין הזה של בניין המידות שלנו, זה בניין מידות לבנות אישיות תורנית. אישיות שהמידות שלה מכשירות אותה להיות שייך לקודש, לתורה, למצוות. אנחנו לא עסוקים רק עיצוב הנפש, שתהיה לנו נפש יפה, נפש נעימה, נפש שמסתדרת טוב עם הבריות, אלא נפש כזאת שרוצה להיות שייכת אל הקדושה, אל הקודש. הזכרנו בשיעור הראשון שעסקנו במסילת ישרים, שהגמרא במסכת עירובין אומרת, שלולי שניתנה לנו תורה, היינו לומדים הרבה מהמידות מבעלי חיים, מהתבוננות בטבע. אומרת שם הגמרא, אם היינו מסתכלים על נמלה, היינו רואים אותה גם זריזות, גם גזל, לא לגזול. היינו מסתכלים על חתול, מתבוננים על אורחות החיים. כל בעל חיים יש לו מידה מסוימת, שגם לולי התורה יכולנו לרכוש אותה מתבוננות במעשה הבריאה. אז מה החידוש שהתנה לנו התורה? מה החידוש שהתורה באה ללמד אותנו שיש חובה, מצווה לעבוד על המידות? הזכרנו שהרמב״ם גם בהלכות דעות וגם בספר המצוות אומר שבניין המידות של האדם, לעבוד על המידות, זה לא רק איזושהי מעלה, איזה לוקסוס, זו מצווה מדאורייתא, והלכת בדרכיו, מצווה מהתורה להידמות באישיות שלנו למידות הבורא. היכולת להגיע לדבקות עם השם, לקרבת אלוקים, זה כשהאישיות שלנו בנויה בהתאמה לאופן שהמידות של השם מתגלות בעולם. כמו שהשם מנהיג את עולמו בהשגחתו במידות מסוימות, כי העולם הזה הוא מוגבל, אז גם אף על פי שריבונו של עולם הוא אינסוף והוא לא מוגבל, אבל כדי שהוא יוכל להופיע בעולם הזה, אז יש דרכים מוגבלות, שזה מידות, חסד, גבורה, רחמים, תפארת, הרבה מידות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה. כדי שנוכל להיות בקרבת אלוקים, בדבקות עם השם, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את אותם המידות כמו המידות שלו, לדמות את הצורה ליוצרה. כל החידוש של התורה בבניין המידות שלנו, יותר מאשר ההתבוננות בטבע, זה כדי שהמידות שלנו יביאו אותנו לדבקות שלמה בבורא. לכן התורה מלמד אותנו מה המידות הנכונות, מה השיעורים הנכונים, מה האופן המיוחד לקיים והלכת בדרכיו כדי להגיע בעצם דבקות עם השם. לכן מידת הזריזות שאנחנו עכשיו עסוקים בה, פירוש הדבר לא רק לקנות תכונת נפש כזאת שמתגברת על העצלות ועל היפות, אלא עיקר הדגש שלה זה זריזות להיות שייך אל הקודש. זריזות באופן כזה שנוכל לעשות את המצוות. כי כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, הגוף אין לו שום רווח מהמצוות. להזדרז לקום לעבודה בבוקר, גם אם קשה לגוף, הוא מבין שבסוף הוא יקבל מזה תועלת, אתה משקיע, אז אחר כך אתה קונה עם הכסף שעבד את האוכל, והגוף בסופו של חשבון הוא מרוויח מזה. אז שווה לו קצת להתאמץ כדי לקבל רווח במקום אחר. אבל במצוות, הרי אנחנו יודעים ששכר מצוות בעולם הזה אין. אמנם יש דברים שאתה אוכל את פירותיהם בעולם הזה קצת, אבל סוף סוף לגוף לא מגיע נעל. גם הדברים שכתוב שפירותיהם בעולם הזה, זה בעיקר לנפש, בעיקר לנשמה, לצד הרוחני שלנו, שאפשר משהו להרגיש מזה. הגוף אין לו תועלת. מה יניע את הגוף לצאת ממנוחתו, משלוותו, ולפעמים, כמו שאמרנו, צריך לקפות את הטבע על הופכו? אז זה בא מידת הזריזות. עיקר מידת הזריזות שפה הרמח"ל בא ללמד אותנו, זה איך לעשות זריזות, לקיים מצוות. איך להזדרז לעשות את רצון השם, שאף על פי שהגוף אין לו מזה שום תועלת, גם מיידית וגם לאחר זמן. אי אפשר לשכנע את הגוף בשום טענה, אלא צריך פשוט להתגבר עליו. להגביר את הצד הפנימי על הצד החיצוני. להגביר כדי שנוכל לשמוע את הקולות הפנימיים שלנו, שהגוף לא יוכל להשתיק אותם. לכן הזריזות שפה הרמח"ל עוסק, זה זריזות בקיום המצוות. אף על פי שמידת הזריזות בכלל, בכל תחום שנעשה בעולם, היא מאוד חיובית ומאוד טובה, ואולי גם תרגיל אותנו. רק מי שיתבונן על נמלה לא יכול ללמוד זריזות על מצוות. יכול ללמוד זריזות איך להיות זריז להגיע לעבודה. ואולי זה טוב, כי זה דרך ארץ שקדמה לתורה. אם תסגל את מידת הזריזות בדברים של ענייני העולם הזה, זה כבר מפתח לסגל אותה לדברים יותר גבוהים. להיות זריז לעניינים של קודש. אבל עיקר הזריזות שעליה אנחנו מדברים עכשיו, ותכף נראה עד כמה היא משמעותית, זה זריזות לקיום המצוות. זריזות לעשות את רצון השם. אמרנו הרמח"ל, כבר בפרק הקודם, עסקנו בזה בתמצית, ובפרק הזה הוא מרחיב את זה יותר, הזריזות מתחלקת לשתי עניינים, לשתי מחלקות. זריזות הראשונה זה לפני שאנחנו באים לעשות משהו, או יותר מדויק, כשמגיע הזמן לעשות מצווה, כמו שמגיע הזמן לקום לעבודה, זה הזמן שצריכים להתגבר על הגוף, ולהתחיל את אותו עניין שאנחנו מצווים עליו. הזריזות השנייה זו הזריזות אחרי שהתחלנו כבר לעשות משהו מסוים, לא להניח אותו, לא לעצור באמצע, לא להישבר, אלא להמשיך עד הסוף, להשלים את הדבר. זריזות אחת להתחיל את העניין, זריזות השנייה לסיים אותו. שני חלקים. הסברנו גם אז בתמצית. הזריזות הראשונה, פירושו של דבר, לצאת מהמצב הסטטי של הגוף, של המנוחה, לקום, לשנות מצב. עיקר הזריזות הזאת זה הכוח להשתנות. הזריזות השנייה, להשלים את הדבר, זה הכוח להתמסר. לגייס את כל כוחות הגוף, כל כוחות הנפש, לאותו עניין שאני עסוק בו, ולא שיהיה לי הסכי דעת, דברים שמסלקים אותי לצדדים, אלא להשלים את העניין עד טוב. זה שני החלקים של הזריזות שאנחנו עכשיו עובדים עליהם, שבפרק שלנו הרמח"ל יעריך לבאר יותר את החשיבות של כל אחד מהם. אני רוצה להתחיל בפרק, בפסקה הראשונה, כן?
מה הדוגמה? הדוגמה זה רק בעיתון.
תכף נביא הרבה דוגמאות, לאט לאט, כן.
יש זריזות למצווה ש... אתה צריך לעשות אותה באותו רגע, נגיד יש מצווה שהזמן גרמה שצריך לעשות עכשיו.
נכון.
או שזה זריזות למצווה שבאה לידך שמזדמנת לך, ושאלה למה הוא מתכוון כאן.
המשפט הראשון שנקרא אותו עכשיו, הוא יביא לנו שלוש דוגמאות של מצוות, בווריאציות שונות, את הזכרת שתיים, הוא יזכיר עוד שלישית, ועל כולם צריך את מידת הזריזות, ותכף נסביר מה ההבדל בין כל אחת מהן. אז לאט לאט, בעזרת השם. חלקי הזריזות, שניים, פרק ז' מסילת ישרים בביאור חלקי הזריזות. חלקי הזריזות שניים, אחד קודם התחלת המעשה ואחד אחרי כן. זה כבר למדנו בפרק הקודם. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה, אפשרות ראשונה מה שאמרת, או בהזדמנה לפניו, אפשרות שנייה, או אפשרות שלישית, בעלותה במחשבתו. תכף נסביר את כולם. ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. רוצה לנסות להתבונן קצת בדברים של הרמח"ל. אומר לנו הרמח"ל קודם כל כותרת. מה זה נקרא להזדרז קודם התחלת המעשה? שלא יחמיץ האדם את המצווה. להחמיץ את המצווה, יש לזה שתי משמעויות יכול להיות. להחמיץ בלשון להפסיד. החמצת את הדבר, מה שבלשונים אנחנו קוראים, הפסדת.
זה לא לאחר.
אפשרות אחרת זה לקלקל אותה, נכון? כמו על חמץ. חז"ל, תכף הוא יביא לנו את דברי חז"ל, בהמשך הפסקה הבאה, חז"ל למדו דווקא מעשיית המצות, כתוב, ושמרתם את המצות, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אז יש משמעות לא להפסיד אותה, שפספסת, כבר אי אפשר, ויש גם לא לקלקל אותה. לעשות מצה ובסוף היא מחמיצה, המצווה עצמה מתקלקלת. מה הבעיה כשאנחנו לא עושים דברים בזריזות? שאין לנו עדיין את מידת הזריזות. יכול להיות בזה שלוש בעיות עיקריות. שתיים הזכרנו בשיעורים הקודמים, והיום אני רוצה להתעכב בעיקר על השלישית, כי אני חושב שהיא מאוד משמעותית להבנת העניין. אפשרות אחת להבין, כמו שאמרנו כפשוטו, אם אתה לא תזדרז, לעשות את המצווה, לפעמים אתה יכול להפסיד אותה. ניקח דוגמה פשוטה, בא לך אני, דופק לך על הדלת, הוא רוצה לקבל כסף, כן, עוד מעט, עוד רגע, זה, הוא הלך, הפסדת מצוות צדקה. או כמו שכאן הביאו דוגמה, הגיע הזמן, זמן תפילה, הגיע הזמן שבת, הגיע הזמן, התעכבת, לא עשית, עבר הזמן, עבר זמנו, בטל קורבנו, נגמר, הפסדת את המצווה. זה אפשרות אחת. מי שאין לו מידת זריזות, יכול הרבה דברים, בהשתהות שלו להפסיד את המצווה לגמרי. הזכרנו יותר מזה. אמרנו בפעם הקודמת, בפרק הקודם, מי שאין לו מידת הזריזות, גם אם הוא מקיים את המצווה, המצווה שלו היא חסרה. למה? כי אם אתה גורר את עצמך, נותן לגוף לנהל אותך, ואתה לא מתגבר, ואתה עושה את המצווה בכבדות, אז המעשה של המצווה הוא מעשה של הגוף. המעשה של המצווה הוא מעשה ש... הצד הנפשי הנשמתי הוא מאוד קטן ומאוד חסר. לפי מידת הזריזות, כלומר ההתגברות של הצד הפנימי, ככה הערך של המצווה גדל, כי אתה מבטא, מביע במצווה הרבה יותר את העולם הפנימי שלך. ככל שהאחוזים של הפנימיות נגררים אחרי הגוף, אז המינון של העולם הנפשי, הרוחני, הנשמתי, קטנים הרבה יותר. הערך של המעשה נקבע לפי כמה שאתה, מי זה אתה? כמה שהיותר עמוק שבך, לקיים את המצווה. זה אפשרות...
זה גם תלוי בזה שבא לקבל את המצווה. למשל, כמו שאתה נתת דוגמה של זה שדופק בדלת.
נכון.
באותו רגע שהוא דופק בדלת, אני נגיד עסוקה משהו, הוא כבר הלך. נכון. לא שלא רציתי, כן רציתי לתת.
נכון.
אז אני ארדוף אחריו במדרגות כדי לתת לו.
לא, אבל הרבה פעמים, לא, אני רק הבאתי דוגמה שבגלל...
זה קורה לי, בדיוק המקרים האלה, אצלי ב-12 בלילה.
לא שימר, שעשר בעיה של זהירות.
נכון.
אבל אני רוצה היום לגעת, אני רוצה היום להסביר אופן נוסף שאני חושב שאליו רומז כאן הרמח"ל הרבה יותר עמוק ומשמעותי במידת הזריזות. יכול להיות שאם האדם לא יזדרז לעשות את המצווה, אז לא רק ש... הוא יכול להפסיד אותה, ולא רק כשהוא יעשה אותה, בסוף יהיה בערך נמוך, יכול להיות שכשהפסדנו את הזמן הנכון של המצווה, המצווה החמיצה. המצווה ירדה בערך שלה. לא רק מצד האדם העושה, הערך של המצווה משתנה. אם המצווה הגיעה לי בזמן מסוים, וחיכיתי, והשתהיתי, ועשיתי אותה בסוף, יכול להיות שהיא בערך הרבה יותר קטן, כי היא נחמצה. מה פירוש שהמצווה מחמיצה? יש גמרא מאוד מעניינת במסכת מגילה. אומרת הגמרא שם במסכת מגילה, על לגבי קריאת המגילה של הבוקר, כידוע את עיקר הרע שעושים בקריאת מגילה של הלילה, אבל עיקר הקריאת המגילה שלנו, החשיבות שלה זה הבוקר דווקא. אומרת שם הגמרא שכולם צריכים לשמוע קריאת מגילה, אפילו כהנים צריכים להתבטל מעבודתם בבית המקדש כדי לשמוע קריאת מגילה. כהנים מבטלים מעבודתם כדי לשמוע קריאת מגילה. שואל שם התוספות במקום, אומר למה נקרא שהכהנים מבטלים את עבודתם? הרי הכהנים יכולים לשמוע קריאת מגילה, מן הסתם התפעלו בבוקר, תפילת ותיקים ושחרית, שמעו את קריאת המגילה, אחרי זה הולכים לעבודתם, יש להם עוד הרבה זמן במשך היום. למה זה נקרא שמבטלים? תגיד מאחרים, תגיד מתעכבים. אבל למה לשון שהגמרא נוקטת מבטלים? אומר שם התוספות דבר נפלא. אומר, מכיוון שהגיע הזמן שהיו צריכים לעשות את עבודת בית המקדש ולא עשו את זה בזמן, נקרא כאילו התבטלה עבודה. מצווה שלא בזמנה, כאילו ביטלת אותה. שם לא מדובר שהכהנים עושים את זה בעצלות, בעייפות. עד רבה, הגמרא אומרת שכהנים זריזים הם. כהנים הם בדרך כלל יש להם נרבים. הם צריכים הרבה כוחות זריזות כדי שיוכלו לעשות את כל העבודות שלהם. הכהנים מאוד זריזים. אבל מכיוון שהם לא עשו את המצווה בזמן הראוי שלה, על התחילאי שלה, נקרא כאילו הם ביטלו אותה. אף כפי שעשו אותה אחר כך. למה? למה נקרא שאם לא עשיתי משהו בזמן ואני אחר כך מקיים, לא מדובר שהם פספסו את זה, הם קיימו את כל הקורבנות שצריכים, נניח תמיד של שחר, עושים אותו ממש כשמתחיל היום. עשו תמיד של שחר אחרי קריאת המגילה, נקרא כאילו ביטלו, אבל קיימו תמיד של שחר, יצאו את זה חובה. אז מה? זה לא כל כך טוב. רואים פה בגמרא, נכון? מזה אני רוצה לבוא ולצאת. רואים פה בגמרא יסוד מאוד גדול. כשאתה מקיים משהו לא בזמן, הערך שלו יורד. ואני רוצה טיפה להבין למה.
מה ההבדל
בין השני? לא, ההבדל השני אמרתי זה מצד האדם העושה. כשאני עושה בכבדות, אני עושה את זה עם הגוף ולא עם הנשמה. זה החיסרון בי, אני לא מביע את כל מה שאני. מה שעכשיו אנחנו מדברים, הערך האובייקטיבי של המצווה ירד. אם לא עשיתי אותה, למשל, נגיד, קריאת שמע, לא קראתי אותה בוותיקין, קראתי אותה שעתיים אחר כך, יכול להיות שהערך שלה הרבה פחות. לא בגללי, לא בגלל שאני פחות מזדרז. אני עשיתי זה עם כל העוצמה וכל הכוונות, אבל הערך של המצווה יורד. יש לה מדרגות שונות. אגב, הרבה מהראשונים סוברים, לא יודע, הראשונים, אבל באחרונים זה הרבה נקטו, שהמעלה של זריזים מקדימים במצוות, שמצאנו את זה בקיום מצוות בפועל, זה מדאורייתא. זה לא איזשהו עידור קטן מדרבנן, ותכף, כשטיפה נתבונן בדברים, נבין עד כמה זה משמעותי לעשות משהו בזריזות, זה מעלה מהתורה.
כן. אפשר להגיד את זה גם על מצווה בא לידך. אל תחמיצנה, כי אדם זקוק כרגע לעזרה, נתת לו כרגע את העזרה, זה בזמן, באת יותר מאוחר.
נכון.
זה כבר לא אותו טעם, זה לא נכון. אותו דבר. בסדר, נתת לו את המצווה, אבל כבר זה הזמן מאוחר.
מצוין. תכף נביא בדיוק את הדוגמאות האלה. נכון. תכף נדבר על שלושת הדוגמאות שהרמח"ל מביא פה. אני רק מקדים את זה כדי להזכיר את שלושת הדברים שאומר שיש, מתי זה נקרא הזמן של המצווה? שלוש מסלולים, תכף נראה. הגיע הזמנה, הזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו. אז תכף, מה שאת אומרת, עוד רגע נגיע לזה. אני רק רוצה להביא מקור מהראשונים שאומר את הדברים שלנו כדי שנוכל לפתח את זה קצת יותר. כתוב באחד מהראשונים, אחד מחשובי הראשונים על הש"ס, המאירי, כותב בפירושו למסכת הוריות בדף י', אומר לשון הזאת, כשתבוא דבר מצווה לידו, שיהם מכלל זריזים מקדימים למצוות, ולא יתאחר בעשיית המצוות, שאין זה אלא דרך, זאת אומרת מי שמתאחר במצוות, אין זה אלא דרך מי שאינו עושה המצווה בדרך כוונה מעולה, אלא כמי שעושה אותה דרך פירוק עול ומצוות אנשים מלומדה. כך ראשונו. ולא, הוא לא מתכוון מצד שהאדם עושה את זה בכבדות עם הגוף, הוא עושה את זה עם כל העולם הפנימי, כל העולם הנפשי, אבל פספס את הזמן. יש מימד של זמן במצוות שלנו. למה? למה זה נקרא כמי שהוא פורק עול? היסוד לכל מה ש... אנחנו מדברים עכשיו ותכף נסביר את זה יותר. כל נושא המצוות, צריך לזכור, זה נושא אחד. זה גילוי רצון השם. המצווה אין לה שום ערך מצד עצמה, אם לא שהיא מגלה את רצון השם בתוכה. למשל, אם אני אוכל היום מצה, אין לזה שום ערך. למה?
כי זה לא פסח.
כי זה לא פסח. והשם היום בחנוכה לא רוצה שאני אוכל מצה. אין לזה שום תועלת. כשמגיע הזמן של פסח, אז מתגלה רצון השם, באותו מעשה עצמו יש לזה ערך. אז אני נפגש על ידי המעשה עם רצון השם. כל התועלת של המצוות זה להיפגש דרכם עם רצון השם. לכן נפסקה הלכה בשולחן ערוך, אורח חיים סימן סמך, הלכה פשוטה, שמצוות צריכות כוונה. מי שמקיים מצוות כשהוא ישן, בהיסח הדעת, בלי לשים לב, לא קיים מצווה. צריך לכוון כוונה הכי בסיסית. אני את רצונך, השם עושה. לא כוונות נשגבות, לא כוונות... לדעת שאני עושה מצווה, וזה מה שאני רוצה לעשות. ברגע שאני מודע לזה, חיברתי את הרצון שלי לרצון של השם שנמצא בתוך המצווה, התלכדנו, התלכדו הרצונות, הרצון שלי עם רצון השם, את רצונך השם אני גם רוצה ומבצע, כך נוצר הקשר דרך המצווה. כך המצווה פועלת. בלי רצון אין מצווה. עכשיו צריך...
אם איחרתי אז אני לא קשור ל...
רגע, עוד דקה אני מגיע לזה. ממילא, יש הבדל גדול כשאדם עושה את המצווה, עד כמה הרצון שלו מכוון לרצון השם. למשל, עשיתי את המצווה לשמה, או בשביל איזשהו אינטרס. עשיתי אותה עם כוונה קטנה, עם כוונה גדולה. עשיתי אותה עם... אני יודע מה טעמי המצוות של המצווה, אני לא יודע. ככל שאני מחובר יותר לרצון השם שנמצא בתוך המצווה, כך הערך של המצווה יותר גדול. למה? מבחינה פרקטית המעשה, עשיתי את אותו מעשה. אבל מבחינת למה התחברתי, למה נקשרתי, מה נמצא בפנימיות של המצווה, לזה אני התחברתי ברובד אחר לגמרי. ממילא, עכשיו, אם האדם עושה מצווה, אבל הוא מזלזל קצת ברצון של השם, כמו למשל, השם קורא לי לעשות את המצווה. הגיע הזמן של המצווה, ואני לא מקשיב להשם, או מפנה עורף לרצון שמתגלה אליי במצווה. יש בזה מימד של מרידה בהשם, כמו שאומר המאירי. כי עכשיו הקדוש ברוך הוא זימני מצווה, פירושו של דבר, הוא רוצה ממני עכשיו לעשות משהו. אם אני לא קשוב לזה, בעצם סילקתי את עורף. או, אני נגיד בצורה יותר שנייה, נגיד בצורה יותר מעודנת, היה לי משהו יותר חשוב לעשות. אז הערך של רצון השם ירד לעומת ערך אחר. כשמגיע הזמן של מצווה, ותכף נראה שהרמח"ל מונה לנו פה שלושה זמנים, פירושו של דבר שהשם פונה אלינו ומביע עכשיו את רצונו אלינו, שהוא רוצה שנעשה מצווה. החובה שלנו זה להיות קשובים לרצון השם. מי שלא קשוב לזה, פירושו של דבר, אומר לריבונו של עולם, רצון השם שלך לא מעניין אותי. אז גם הוא יעשה את המצווה אחר כך, את אותה מצווה, זה כבר חסר. הוא כבר גילה שרצון השם לא כל כך חשוב לו, באותו הזמן שהגיע. עכשיו רק מותר עלינו לדעת מתי זה הזמן של המצווה. איך נדע מתי השם קורא לנו ומתי הוא רוצה, מתי מתגלה הרצון, מתנוצץ אלינו הרצון שאנחנו צריכים להיות קשובים אליו. באופן כללי, נגיד כך, התורה, בתורה כתוב כל מה שהשם רוצה. כל הרצון של השם מופיע בתורה. כתוב שם מה זה פסח, ומה זה סוכות, ומה זה שבת, ומה זה חגים, ומה זה בין אדם לחברו, ומה זה בין אדם למקום. כל התרי"ג מצוות הם בעצם רצון השם אחד שמתפרט לתרי"ג רצונות שמופיעים לנו בתורה. זה התוכנית, זה הפרוגרמה. אבל מתי השם פונה אלינו? מתי הוא אומר לנו מה הוא רוצה? זה דרך שלוש מסלולים שהם בתוך המציאות. הפנייה אלינו באה מתוך המציאות. כתוב בספרים, ספרים הקדושים, מקור בספר יצירה, העולם שלנו בנוי משלושה מימדים. או יותר מדויק, החיים שלנו נמצאים בתוך שלושה מימדים, שבאופן כללי קוראים להם עולם, שנה, נפש. אנחנו חיים, הנפש שלנו היא הכלי שדרכו השם נותן לנו חיים בתוך העולם. אנחנו חיים תחת מציאות של זמן ותחת מציאות של מקום. בכל שלושת המימדים הללו יש גם קודש ויש גם חול. המימד של הקודש בזמן זה השבת. כל החגים הם התפרטויות של השבת. הוא הראשון למקראי קודש. זה כל זמני הקודש. במקום יש לנו את ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, 10 קדושות יש בתוך ארץ ישראל, זה נקודת המרכז של הקודש בתוך המקום, ובנפש זה עם ישראל, הם נושאי החיים הקדושים בתוך העולם, שכמובן בתוך עם ישראל יש גם מדרגות כהנים, לוויים, תלמידי חכמים, יש הרבה מדרגות של נפשות שנושאות קודש בתוך החיים. אלה שלושת המסלולים. כשהריבונו של עולם רוצה להגיד לנו מתי הוא רוצה מאיתנו איזושהי מצווה, הוא מדבר איתנו דרך שלושת המסלולים הללו, או מצד הזמן, או מצד המקום, או מצד הנפש. ותראו כמה מדויק בלשון הרמח"ל, שהרמח"ל אומר לנו את שלושת האפשרויות. אתה יודע מתי השם פונה אליך להגיד לך שהוא רוצה ממך לעשות מצווה? בתורה כתוב הכל, את כל המצוות, אבל מתי הוא פונה אליך? להגיד עכשיו אני מצווה אותך. עכשיו אני מגלה את רצוני אליך, שאני רוצה שתביע את רצונך גם אליי, בהגיע זמנה, או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו. או כשמגיע הזמן של המצווה, דרך הצינור של הזמן, או דרך הצינור של המקום, כשפתאום זה מזדמן לפניך, אמרנו, מגיע אני, מגיע לך חבר, מישהו צריך עכשיו את העזרה שלך, במקום הזה, או, וזה חידוש גדול, תכף נראה, כשזה עולה לך במחשבה, כשמתנוצץ לך פתאום במחשבה לקיים מצווה, גם כן מתגלה פה רצון השם ממך. אז זה כתוב במשנה במסכת אבות, בפרק ד', משנה ג', אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר פתאום יכול להיות מציאות שדרכה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. צריכים לדעת להקשיב איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. כי בתורה כתוב הכל, אבל הפניות, מתי השם מדבר אלינו, מה הוא רוצה מאיתנו, זה מתוך המציאות, מתוך שלושת המסלולים שהמציאות בנויה דרכם. אלה המימדים שאנחנו חיים בעצם בתוכם. אני רוצה קצת להסביר, לתת כמובן דוגמאות, אבל לפני הדוגמאות, להסביר קצת את שלושת המימדים הללו, שנוכל להבין מה פירוש הדבר שהשם פונה אלינו דרכם. אז קודם כל, מימד הזמן, שהוא נקרא לזה יותר מורכב, מי שפעם יצא לו לפתוח אנציקלופדיה עברית על ערך הזמן, יראה שיש שם עשרות אם לא מאות עמודים שמנסים להסביר מה זה זמן. הפילוסופים בכל ההיסטוריה, מהקדמונים ביוון ועד דורות האחרונים, ניסו להגדיר מה זה זמן, מה המשמעויות של זמן. זמן זה שינויים שחלים בטבע, שינויים שחלים באדם, סוג מדידה של דברים מסוימים. הרבה הסברים ניתנו לזמן. המשמעות הפנימית שהיהדות אומרת על הזמן, מה זה מושג הזמן? זמן הוא מלשון להזמין. הזמן מזמין לנו ערכים שבאים לתוך העולם שלנו. מכיוון שהעולם שלנו מוגבל, אז הקדוש ברוך הוא שולח ערכים שונים לתוך המציאות שלנו, במנות מדודות, דרך מציאות כזאת שקוראים לה זמן. לכן יש לנו לא דומים הערכים שיש בשבת, ולא דומים הערכים שיש לנו ביום חול ובפסח. למשל, ערך של מנוחה מופיע בשבת. ערך של פסח מופיע בזמן כזה שקוראים לו, ערך של חירות מופיע בזמן כזה שקוראים לו פסח. ערך של שמחה בחג כזה שקוראים לו סוכות. יותר בדקות, כל שבת יש לה ערך אחר, זה לא אותה שבת. חז"ל אומרים, עולת שבת בשבתו, כל שבת יש לה מימד אחר של מנוחה שמביאה לעולם. כל שנה פסח מביא עוד מימד חירות לתוך העולם. כל המצוות שיש לנו במערכת הזמנים, שהשם מצווה אותנו, זה לא מצוות חיצוניות, בזמן הזה תעשה כך וכך, אלא כל המצוות הם דרכים איך להתחבר עם אותם הערכים שמתגלים דרך הזמן. כשאנחנו אוכלים מצה בפסח, זה הכלי החזק ביותר והיחיד להתחבר עם ערכי החירות שמתגלים בתוך פסח. כשאנחנו עושים קידוש בשבת, זה המצווה התעשה מהתורה, איך להתחבר לערך המנוחה שמתגלה בשבת. המנוחה והקדושה שמתגלים בשבת. אותו הדבר, הסוכה, ארבע מינים, זה המצוות מצידנו שנוכל להתחבר, להשתייך לאותם הערכים שמגיעים אלינו בזמן המיוחד הזה. אז זה כתוב שהקדוש ברוך הוא כל הזמן בלי ערף מחדש ערכים לתוך המציאות. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כתוב בספרים נפש החיים ועוד ספרים. נשאל, מישהו יודע אולי יכול לשער כל כמה זמן מתחדש ערך חדש במציאות? לא רק של החגים, כל הזמן. הרי גם יום חול, כידוע ימי החול הם גם כן בערכים שונים. יום ראשון זה ביום שני, יום שני, כל שנייה. מה עוד? יש עוד אפשרויות? אז אני אגיד לכם, הפירוש שכתוב, מי שיצא להיות פעם בברכת החודש בבית הכנסת, אני מניח שיצא כמה פעמים, אז שמעו שמכריזים על המולד בבית הכנסת, כתוב, המולד יהיה ביום שני בשעה 17:00 ו-10 חלקים.
מה זה חלקים?
מה זה החלקים האלו שתמיד מזכירים? כתוב ברמב"ם בהלכות קידוש החודש, שחז"ל חילקו, לנו יש דקות ושניות, בזמנם חילקו את השעה לחלקים. כל שעה הייתה מורכבת מתף תף ריש פי חלקים. 1,080 חלקים כל שעה. מי שעשה חשבון מהר, ויראה 3,600 שניות שיש לנו בשעה לחלק ל-1,080 חלקים, בערך יוצא 3 ושליש שניות. כל חלק הוא 3 ושליש שנייה. כתוב בנפש החיים ובעוד ספרים, שכל 3 שניות, כל חלק כזה, מתחדש ערך חדש לתוך המציאות. כל 3 שניות בערך, אנחנו לא מרגישים את זה. מי שקשוב מאוד מאוד בדקות לפנימיות המציאות יכול לחוש בזה, אבל כל 3 שניות בערך הקדוש ברוך הוא מחדש ערך. זה לא קשור לשבת וימים טובים שזה ערכים כללים. כל רגע יש ערך חדש שמתגלה במציאות, ולכן כל יום יש לו סגולה משלו, יש לו ברכה משלו, ומילא יש לו עבודה מיוחדת משלו. לכן אנחנו אומרים בתפילת ערבית, ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם כרצונו. בכל זמן יש רצון אחר של השם שמתגלה. לכן כשהשם פונה אלינו בזמן מסוים עם איזושהי מצווה, פירוש הדבר שעכשיו יש ערך מסוים שמתגלה, והשם אומר לנו אני רוצה שתתחבר אליי דרך הערך הזה. אם פספסנו את הזמן הזה, יכול להיות שפספסנו בכלל את הרצון של הערך שמתגלה דרכו. אבל תכף נסביר את זה קצת יותר. אני רוצה לעבור למימד השני שיש לנו, זה המימד של המקום. המימד של המקום, באופן פשוט, כל מקום יש לו סגולה משלו, ארץ ישראל סגולה משלה, כל חלק בארץ ישראל יש לו ערך משלו, כידוע היה 12 שבטים, כל שבט קיבל נחלה במקום אחר בארץ ישראל, כי כל חלק בארץ ישראל יש לו סגולות ותכונות אחרות. אבל יש משמעות גם למקום, שכשאני נמצא בסיטואציה מסוימת, במקום מסוים, ומזדמן משהו לפניי, זה דיבור שהשם מדבר איתי דרך המימד של המקום. כמו שהזכירה כאן מקודם, אני הגעתי לאיזו סיטואציה ויש לי חבר שזקוק עכשיו לעזרה שלי, אז זה דיבור של השם אליי, לא דרך מימד הזמן, אלא דרך מימד המקום. הוא צריך אותי עכשיו. למשל, מצאתי עבדה, מצאתי משהו ששייך למישהו אחר, ביקור חולי, המון סיטואציות שהמציאות מזמנת אותנו לקיים עכשיו איזושהי מצווה, זה פירוש הדבר שהשם מדבר אלינו דרך מימד המקום, זה מה שאומר כאן הרמח"ל, בהזדמנה לפניו. כל מפגש שלנו עם איזושהי מציאות, זה בעצם שידוך, איזה זיווג מסוים, שאני והמציאות עכשיו שידחו בינינו, והעבודה שלנו זה מה נוליד מתוך השידוך הזה. האם השידוך הזה יהיה עקר או שיוליד פירות? האם אנחנו קשובים למה השם רוצה מאיתנו מתוך המפגש הזה, או שעברנו לידו, ראינו והתעלנו ממנו? כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כמו שאמרנו, מתוך המציאות. בתורה כתוב כל מה שהוא רוצה, אבל מתי הוא פונה אלינו? דרך האפיקים של המציאות. הזמן, המקום, ותכף נראה המימד השלישי של הנפש. במימד של הנפש, גם כן, ריבונו של עולם מדבר אלינו מתוך העולם פנימה. אנשים חושבים, ישבתי באיזשהו מקום, פתאום עלה לי איזה רעיון לעשות משהו טוב. פתאום היה לי איזה חשק, הרגשתי איזה רצון לעשות. מה זה היה לי חשק? מישהו עשה לי את זה. מישהו הביא את זה, מישהו עורר אותי לרצון הזה, למחשבה הזאת. מאיפה פתאום באות לי מחשבות לעשות דברים טובים? מישהו מעורר אותי אל הדבר הזה ופונה אליי דרך האפיק הזה לעשות את רצונו. השיא של זה, זה הופיע אצל הנביאים, אצל בעלי רוח הקודש, שאצלם זה לא היה מופיע בטפטופים מדי פעם, פעם באיזה חודש, עלה איזה מחשבה טובה, אלא ממש השם היה מדבר איתם דרך העולם הפנימי שלהם, על שפתותיהם, וממש היו מקבלים מסרים, אבל לנו לפעמים, בדקות שבדקות, יכול להיות שאני יושב באיזשהו מקום ומתעורר לי איזה רגש טוב, איזה דמיון, איזה מחשבה. מישהו שתל את זה בתוכי ומדבר איתי מהאפיק הזה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הזמן, דרך המקום, דרך הנפש, מכל המסלולים, וצריכים להיות קשובים לזה. כי הרגע שבו אנחנו שומעים את הקריאה, זה הרגע שהשם פונה אלינו. מידת הזריזות פירושו של דבר, לא להחמיץ את הרגע, לא לזלזל ברצון השם שעכשיו פנה עליי. כי גם אם חיכיתי, תכף נדבר על זה מה קורה אם אני מחכה, אבל גם אם חיכיתי וקיימתי את זה, יכול להיות שזה כבר החמיץ אם זה בא אחרי הזמן, שבעצם הפנייה נעשתה אלינו. כתוב בגמרא, חז"ל אומרים, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס. ולא הצליח לעשות מצווה, אומרים חזל, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אם אדם היה לו רצון טוב לעשות איזושהי מצווה, מחשבה טובה, ובסוף משהו הגביל אותו במציאות, לא יכל היה לבצע את זה. מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. למה? כי יודעים שאם לא היה לו את המגבלה הזאת, הוא ודאי היה מבצע את המצווה. למה חזל נוקטים בלשון, חשב אדם לעשות מצווה? למה לא עמד אדם לעשות מצווה? כי המצווה מתחילה ברגע של המחשבה. ברגע שחשבתי על מצווה, באופן רציני, חשיבה אקטיבית, חשיבה שאני רוצה לבצע אותה. ברגע שחשבתי על המצווה, מהרגע הזה המצווה מתחילה. עכשיו אני צריך להשלים, לממש במחשבה. אני אנוס, אני לא יכול, מעלה עליי הכתוב כאילו קיימתי בעצם את המצווה. אני רוצה להגיד עכשיו משהו באופן כללי, כי באופן יותר פרטני זה לא מדויק, אבל באופן כללי אני חושב שהדברים נכונים. כל המצוות ששייכות למימד של הזמן, הן בעצם לא נוגעות לכל אחד באופן אישי, לרובן, לשימה, לא משנה מה המדרגה שלך, כמה אתה צדיק, כמה אתה לא צדיק, כמה מצוות עשית אתם. ברגע שמגיע סוכות, כולם שווים, כל עם ישראל שווה. מגיע חנוכה, כל עם ישראל שווה. מגיע שבת, כולם שווים. המצוות של הזמן, עניינם לגלות את העולם הפנימי, העולם העליון, שהוא במנות קטנות יורד לתוך העולם שלנו, בזה כל עם ישראל שווה. אין הבדל בין אחד לבין השני. זה הרצון של השם שמדבר אלינו דרך הערכים שמזדמנים אלינו דרך הזמן, הוא שווה לכולם. המימד של הנפש, המצוות שהשם מצווה אותנו דרך הנפש, זה לגמרי אישי. כשבאים בפנייה למישהו מסוים, זה לפי המדרגה שלו, לפי המקום שלו, לפי הייעוד שלו, שייך לדבר אליו. מחשבה שמביאים לרובן לא מביאים לשימון, ולפלוינית לא מביאים לאלמונית, כי כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא, אז יש לו, נגיד, לפי המדרגה של האדם יש לו תקלי לקבל את המחשבות הבאות. מישהו מלא במעשים טובים ומחשבות טובות והרגשות, אז יש לו כלי לקבל עוד מחשבות טובות. מישהו בכיוון הפוך, מחשבות טובות לא נדבקות שם. הקדוש ברוך הוא לא שולח לו, המחשבות צריכות להיות הרבה יותר בסיסיות, לשנות קודם כל איזשהו כיוון. המסלול השני, המסלול השלישי של המקום, זה מסלול שהוא ביניים. זאת אומרת, יש איזשהו תיקון שצריכים לעשות בעולם. מישהו חולה, מישהו איבד עבדה, קרה איזה משהו במציאות והטילו את זה עליי. אני עכשיו נמצא באיזשהו מקום שצריך לתקן את המציאות, אני מתאים לי לעשות כנראה את התיקון הזה של המציאות בצורה הכי טובה. זה איזשהו מיצוע בין המקום האישי שלי לבין אותו התיקון בעולם, שאולי גם אחרים יכולים לעשות אותו, אבל זה יזדמן לפניי, בחרו בי לעשות את הדבר הזה. זה בעצם יותר מכוון למקום של ההשגחה הפרטית, איך לחבר כל אדם לכל מקום, מי יכול לתקן את מה ומי צריך להתחבר עם איזה עניין. לכן אומר לנו הרמח"ל, אם מגיע הזמן של המצווה, שזה בהגיע בזמנה, או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה. ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה. מה בעצם, למעשה הטוב, כן. מה בעצם אומר לנו הרמח"ל? למה אין סכנה כסכנתו? חיכיתי כמה רגעים ועשיתי אז את אותה מצווה. אבל התמאמתי, אמרתי בינתיים נכין לי כוס תה, קצת נרגע, נאכל משהו ואז נקיים את המצווה. למה זה כל כך מסוכן? אני חושב הפירוש הוא כזה, לפי מה שאמרנו. קודם כל, אמרנו במובן הראשון, אם השם פונה אליי ואני הולך לעשות דברים אחרים, אז כבר גיליתי בזה שאני מזלזל ברצון השם. יש לי דברים יותר חשובים, לא, או לפחות לא פחות חשובים. תמתין קצת, תחכה, תמתין, אני אגמור עם העיסוקים שלי, ואז אז גם כשאחר כך כשאני אבוא לעשות את המצווה, הערך שלה כבר ירד בעיניי, כי היה לי דברים אחרים שעשיתי שהיו לא פחות חשובים. אבל יש יותר מזה. לפי מה שהסברנו מקודם, מכיוון שהערכים של המציאות משתנים כל הזמן. מה שהיה נכון אתמול, לא נכון היום, כי המציאות השתנתה. הזמן זימן ערכים חדשים למציאות היום שלא היו אתמול. כשהשם ציווה אותי ברגע נתון משהו שהוא רוצה, זה נכון לרגע הזה. ברגע הבא, גם אם עדיין אפשר לקיים את המצווה, כל ערכי המציאות השתנו. המצווה עצמה ירדה עכשיו בחשיבות שלה, כי עברו, אמרו, כל 3 שניות כבר ערך חדש. אז גם אם עוד יש מקום לקיים את המצווה הזאת, היא כבר בערך פחות, כי השתנו דברים במציאות. בזמן הקודם, זה היה על הכתחילה, אז ממש היו צריכים אותה. שלחו לי את המחשבה, זימנו לי את האדם, הגיע הזמן של המצווה. כשעבר זמן, הערב הוא כבר שונה, יש עכשיו עוד דברים במציאות שנלקחים עכשיו בחשבון. ולפעמים, כמו שאומר הרמח"ל, זה כל כך כבר לא רלוונטי, עד כדי כך שבאמת נחמיס את המצווה. כבר הקדוש ברוך הוא יזמן, כבר הקדוש ברוך הוא אומר, עבר הזמן, אני כבר לא צריך את המצווה שלך, והוא יזמן לנו מספיק דברים שכבר לא נוכל לקיים אותה.
הוא
לא
צריך...
דודי חמק עבר, בדיוק, עבר זמנו, בטל קורבנו. הערך של המצווה כבר לא קיים, אין בשביל מה שתקיים את המצווה. זה מה שאומר, לכן אומר הרמח"ל, כל רגע שמתחדש, תראו עד כמה לשון של הרמח"ל מדוקדקת, הנה אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. למה יוכל להתחדש? כי כבר זה, יש ערכים חדשים במציאות. המצווה הזאת היא כבר לא באותה החשיבות. והדבר הזה נפסק להלכה, דבר מופלא מאוד, מופיע בשו"ת הרדב"ז, אחד מגדולי האחרונים, שאלה מאוד מעניינת, מאוד מוזרה, אבל כך היה המעשה. היה יהודי אחד שנכבש בבית האסורים אצל הגויים, ותפסו אותו שם, אסרו אותו. ועיקר הצער של היהודי הזה היה לא בזה שהוא אסור בבית האסורים ואין לו חירות, אלא בזה שהרבה מצוות הוא לא יכול לקיים בבית האסורים, נלקח ממנו. והוא התחנן מאוד מאוד בפני המושל הגוי, שישחרר אותו, ייתן לו לצאת לקיים כמה מצוות. המושל הגוי לא הסכים לתת לו שום דבר. אחרי הרבה תחנונים, הוא הסכים להגיע איתו לפשרה. אמר לו, יום אחד בשנה אתה יכול לבחור. איזה יום בשנה שאתה רוצה, אני מוכן לשחרר אותך לאותו יום, כמובן עם שמירה, ואחר כך אתה חוזר. תבחר לך איזה יום אחד בשביל שתפסיק לשגע אותי, שתוכל לקיים מצוות. פנה אותו יהודי בבית האסורים לכמה רבנים, ושאל אותם איזה יום לבחור. איזה יום הכי מומלץ? יש שרצו להגיד לו יום כיפור, זה יום מאוד חשוב. יש אמרו לו רק מצוות כאלו שאתה לא יכול לעשות אותם באופן יחידי, אלא בציבור. פורים למשל. פרסום אליסה של פורים יש רק שנמצאים כולם. אז זה אתה לא יכול לעשות למקום שלך, אתה יכול לקחת תפילין, אתה יכול לקחת סידור, אבל דברים שאתה צריך את הציבור, שם תבקש. אומר הרדב"ז שהשאלה הזאת הגיעה לפניו, הוא אומר דבר מופלא, לא יום כיפור ולא פורים. הוא אומר, ברור לפניי, שהיום הראשון שהבן אדם יכול להשתחרר, הוא צריך לבקש להשתחרר. לא לעשות חשבון לא של יום כיפור ולא של פורים. למה?
כדי שהמצווה לא תברח.
אם עכשיו יש מצווה אומר ככה לשון שלו, אם יש מצווה שמזדמנת לפניך היום, עכשיו תבקש להשתחרר. למה? זריזים מקדימים המצוות. עכשיו הקדוש ברוך הוא פנה אליך, צריך זה. אף על פי שאולי המצווה הזאת יותר קלה מצווה אחרת, אי אתה יודע מתן שכר של מצוות, אתה לא יודע לחשב, תבקש עכשיו את המצווה הראשונה. אחר כך, אלוקים גדול, לאלוקים פתרונים, אתה תשתחרר. היסוד הזה שכשהשם פונה אליך עכשיו, ויש לך עכשיו אפשרות לבקש לקיים את המצווה הזאת, זה מה שמוטל עליך. מעבר לזה, זה כבר לא בידיך. אני רוצה ממש בכמה דקות להמשיך את דברי הרמח"ל. אני חושב, לעניות דעתי, שהרמח"ל מביא עכשיו את היסודות שהוא אמר פה, מובאות מדברי חז"ל, שמסבירות אותם בצורה מופלאה. אני מקווה שבדברים שאני אגיד עכשיו אני אדייק, אף על פי שייתכן שזה קצת, אולי טיפה דרוש, אבל אני חושב שהדברים ודאי נכונים. אומר הרמח"ל, ועל אמיתת זה הדבר, הערונו זיכרונם לברכה בעניין המלאכת שלמה, שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו אל הגיחון. ויען בניהו מלך יהוידע את המלך, ויאמר אמן, כן יאמר השם. אמרו זיכרונם לברכה רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורי, ולא כבר נאמר, הנה בן נולד לך, הוא יש מנוחה. אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון. אומר הרמח"ל, מסופר בספר מלכים, שכאשר אדוניהו בן חגית רצה למלוך, ורצה להיות המלך על ישראל, באו אל דוד המלך, דוד המלך מיד מצווה את בניהו בן יהוידע, לקחת את שלמה, אחרי בקשת אמו של שלמה, לקחת אותו אל נחל גיחון, ומהר להמליך אותו שם למלך, שצדקיהו הכהן, צדוק הכהן, ימליך אותו למלך. אומרים חז"ל שכשהוא מצווה את בניהו, בניהו אומר לו, לשון שלו, ויאמר אמן, כן יאמר השם אלוקי אדוני המלך. ככה באריכות, במקום להגיד לו כן אני רוצה, כן. שואלים חז"ל למה הוא כל כך העריך בתשובה שלו לדוד המלך, אלא שהוא בא להגיד לו שהוא הולך מיד לעשות את מה שהמלך, לא להתמהמה אפילו לרגע אחד. שואלים חז"ל במדרש, למה הוא צריך כל כך להזדרז? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח, בדברי הימים, שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הנה בן נולד לך והוא יהיה איש מנוחה, הבטיח לדוד המלך שאתה לא תבנה את בית המקדש, אבל יבוא בן אחריך והוא יהיה מלך והוא יבנה את בית המקדש. מה צריך כל כך להזדרז? יש הבטחה אלוקית. אלא, כיוון שהגיעה השעה, הגיע הזמן של ההבטחה האלוקית, אסור להתעכב. עכשיו מופיע הזמן, עכשיו התגלה רצון השם שזה הזמן הנכון, זה העיתוי הנכון, עכשיו מצווים לבצע את זה. זה המימד של הזמן. אומר הרמח"ל בהמשך, עוד מקור הביאו חז"ל, במחילתא, ושמרתם את המצוות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. הזדמנה לפניך מצווה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, גם דרך המימד של המקום, אל תחמיץ אותה, אל תפספס, כי תקשיב לרצון השם שעכשיו מדבר איתך דרך המקום הזה. והמימד השלישי של המחשבה הטובה, תראו איזה מקור מביא הרמח"ל. כתוב, אומרת הגמרא מסכת נזיר, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבזכר לילה אחד שהקדימה בכורה לצעירה, זכתה וקידמה ארבעה דורות בישראל למלכות. על מה מדובר פה? לא, יפה. שתי הבנות של לוט, שעלה להם מחשבה שהעולם חרב, ומישהו צריך עכשיו להקים אותו, אף על פי שזו הייתה עבירה נוראה ואיסור, אבל הייתה להם כוונה טובה, עלתה במחשבתם שצריך עכשיו לקיים את העולם. הלכה הבכורה והזדרזה לילה אחד, והצעירה התאחרה בלילה השני. על זה אומרים חז"ל, הבכורה שהזדרזה הקדימה ארבע דורות למלכות, כרמי יצא ממואב, רות המואביה. רות המואביה התחתנה עם בועז, התחתנה עם בועז. נכון. מי יצאה מאמון? אמון יצאה נעמה האמונית. היא התחתנה עם שלמה. בין שלמה לבין בועז יש ארבעה דורות. אישה יוליד את עובד, עובד הוליד את... אישה את דוד ודוד את שלמה. זה המימד השלישי של המחשבה הטובה. עלתה מחשבה טובה. איחרת בלילה אחד, תראי איזה השלכות יש לדבר הזה. הערך של המצווה שלך ירד. חז"ל אומרים גם, דבר אחרון שהוא מביא, אמרו חכמים, זריזים מקדימים למצוות, לכל המצוות להיות זריזים מקדימים, פירושו של דבר שאתה בא למצווה, לא מחכה שהמצווה תיפול אליכם. אתה יודע שיש מצווה שצריכה להגיע, תזדרז, תגיע למצווה לפני הזמן שלה, עד כדי כך שאמרו חז"ל, התירו הלכה בשבת. אנחנו יודעים שבשבת אסור לרוץ. סייג עשה בשבת זה דבר שהוא לא טוב. חז"ל למדו, לא ילוכחה בשבת כי ילוכחה בחול. אמרו חז"ל, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. מותר לך לעבור על איסור של סייג עשה, של ריצה בשבת, בלבד שלא לא תפסיד את מעלת הזריזים של המצוות. כל כך חשוב להזדרז למצוות. במדרש אמרו, הוא ינהגנו על מות. בזריזות כי אילן ולמתה כמה דעת אמר בתוך עולמות תופפות. זאת אומרת, חז"ל מביאים של ידי כמו עלמה שהיא הולכת מהר, ככה אדם צריך להזדרז גם כן בתוך המצוות. רק לסיום נזכיר דבר אחד, כמה מהמציאות של ימינו, תראו, רק תשימו לב לדבר הקטן הזה, לפני שנקרא את המשפט האחרון של הרמח"ל, כמה הזריזות יכולה להיות משמעותית. אנחנו יודעים בקום המדינה שלנו, באותו יום שבו הפסיק המנדט הבריטי, ידעו אנשי השלטון שלנו שעכשיו זה זמן שאם לא נפספס אותו, אפשר להקים את המדינה. יהיה טוב, יהיה רע, יהיה מלחמות, ידעו שזה, אנחנו הולכים ללא מודע, אבל זה זמן שאם נפספס אותו, לא יהיה אחר כך חזרה. ותפסו את הזמן הזה והחליטו להכריז על המדינה. עם כל יום שישי אחר הצהריים, אפילו הקדימו את זה לפני שבת, היו זריזים מקדימים למצוות, לפני שהגיע סיום המנדט היה בליל שבת, עשו את זה, ואנחנו יודעים שהייתה סייעתא דשמיא כשעשו את זה בזריזות. לעומת זאת, בששת הימים, כאשר עם ישראל זכה להתרחבות גבולות ארצו, וזכינו ליהודה ושומרון וחבל עזה, לא הזדרזו אז להגיד, זה יהיה חלק ממדינת ישראל וחלק מארץ ישראל ונחיל... נחכה, נדון, נתלבט, כן, וגם הרבי, תראו למה הגיע המצב היום כאשר פספסו את הזמן הנכון, את הזמן של אותה שעה. כשלא עושים דבר בזמנו, אחר כך הדברים יוצאים הרבה יותר מסובכים. אם יורשה לי רק משפט אחרון של הרמח"ל, רק משפט אחרון לסיום, סליחה שאני גוזל מההפסקה, אבל רק כי זה פשוט לסיים את הזה. אומר הרמח"ל, כי הזריזות היא מידה שלמות גדול, אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה. ומי שמתגבר ותופס בכל מה שיוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת, אשר הבורא יתברך יצנה לו שכרו, חלף מה שישתדל אחריה בזמן עבודתו. אומר הרמח"ל, השכר של מי שיהיה במידת הזריזות, שלעתיד לבוא, הוא יקבל מידת הזריזות בשלמות. בשביל מה צריך מידת זריזות לעתיד לבוא? הרי כל הזריזות שלנו זה להתגבר על הגוף. הגוף, יש לו בקשת עצלות, יש לו מנוחה, אבל הנשמה צריכה להתגבר, לעתיד לבוא, אם מדובר על עולם הבא, עולם הנשמות, אין גוף. אם מדובר על תחיית המתים, כתוב שיהיה גוף מזוכח לפחות כמו המדרגה של הנשמה שלנו היום. למה צריך מידת הזריזות? אלא כמו שאמרנו, כל המידות שלנו זה מידות של דבקות בהשם. בעולם הזה, מידת הזריזות באופן שלנו, היא מביאה דבקות בהשם שהנפש מותאמת ל והלכת בדרכיו. המידת הזריזות שתכונות הנפש יהיה כדי להידבק בהשם בעולם הבא, מי יזכה בה באמת? מי שיתאמץ וישתדל לרכוש את תכונת הנפש הזאת, את המידה הנכונה בתוך האישיות שלו, גם בעולם הזה, בהתגברות על הגוף. טוב, עד כאן היום. סליחה על הגזל הזמן.
עכשיו ההקשר הזה לסיום, שתראה לי אתמול, אולי, שרב גורם, אני חושבת שיש את הימים,
תראו מה זה מידת הזריזות. סליחה על הגזעה של זמן, אבל הייתי חייב להשלים. מה
זה? העבודה של תלמידות וסטודנטים וכולי, שמשיבים על שאלות ומבחנים.